רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אז כמו שאמר הפתיח, אני עורכת הדין הולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל, ברדיו סול כמובן, וכמידי יום רביעי, החל מהשעה 12, אתם איתנו, ואנחנו שמחים כמובן לפתוח איתכם תוכנית נוספת, שמוקדשת, איך לא, להנגשת מידע, למשרתים בצהל. והיום נדבר על חיילים שמתגייסים לצבא, אבל טרם הגיוס שלהם ממש לצבא ולתפקיד שלהם, הם צריכים לשפר את העברית, בין מכיוון שהם בני מיעוטים, בין מכיוון שהם עולים חדשים, וזה אתגר לכל מי שלא דובר את השפה להיכנס לצבא, אבל אנחנו היום בעיקר נתמקד בשאלה איך המלחמה משליחה על האתגר הזה, או על הקורס הזה, ועל התכנים שמועברים בקורס. אבל לפני כן, אנחנו כמו תמיד, נשמע כמובן את ההולי טיפ, אז נתחיל עם הטיפ המשפטי, ואז נציג את האורחת שלנו. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
אז ההולי טיפ, ההולי טיפ שלנו להיום, אני רוצה לדבר על ההחלטה שהפרקליטות מקבלת ברגע שתיק החקירה מגיע אליה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הסתיימה החקירה והתיק הגיע לפרקליטות לקבלת החלטה. איזה החלטה יכול הפרקליט לקבל? מתי נכון לעורך דין או למישהו מטעמו של החייל לפנות לפרקליט ולנסות לדבר איתו, להסביר לו את נקודת המבט של החייל. אז קודם כל נגיד שברגע שהתיק מגיע, הפרקליט או מי מטעמו קוראים את חומר הראיות ויכולים לקבל אחת משלוש החלטות. החלטה אחת, לסגור את התיק, שזאת ההחלטה כמובן הכי טובה לכם. החלטה שנייה, זו החלטה להעמיד לדין משמעתי, שהיא החלטה פחות טובה, אבל עדיין יותר טובה, ביחס להחלטה השלישית. האופציה השלישית היא להגיש כתב אישום. וזאת כמובן ההחלטה הכי פחות טובה, בעלת הכי הרבה השלכות פוטנציאליות. ולכן חשוב מאוד שמישהו מטעמכם, בין אם זה עורך דין או מי שמייצג אתכם, ידבר עם הפרקליט ויטען את הטענות שיעזרו לכם לנתב את התיק לכיוון הרצוי. מתי נכון לעשות את זה? לפני שמתקבלת החלטה. אחרי שמתקבלת החלטה, מאוד מאוד קשה לשנות את פני הדברים. ולכן, כמו שאמרתי, חשוב להיות עם האצבע על הדופק ולשים לב שאתם יודעים מתי התיק עבר לפרקליטות ומתי הוא לקראת קבלת החלטה, כדי שתוכלו להשפיע. ושיהיה בהצלחה. אז כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נעבור לנושא המרכזי שלנו היום, ונגיד צהריים טובים למרואיינת שלנו, לרבת עדי שמעוני. עדי, מה שלומך?
בסדר.
יופי, צהריים טובים, ותודה שהצטרפת אלינו. בואי נציג אותך ככה בצורה שלמה ומלאה. רבת עדי שמעוני, מפקדת בקורס עברית במחווה אלון. נכון? דייקתי?
נכון, אבל בפלוגת
ראם. פלוגת ראם. אז עדי, קודם כל, בואי נדבר קצת על מה זה התפקיד הזה של מפקדת בקורס עברית. בואי תסבירי לנו קצת. אז אמרתי שבאמת נדרש קורס עברית למי שהם בני מיעוטים או למי שהם עולים חדשים. את רוצה להסביר טיפ-טיפה יותר?
כן, אני אסביר. בגדול, כל מי שמגיע למחווה אלון כדי לעשות קורס עברית, הוא מגיע פה למחווה אלון, יש לי קורס עברית, גם טירונות 0-2.
אוקיי.
שנייה. סליחה.
אין בעיה, אנחנו איתך. אז התחלת להגיד שמי שמגיע...
אני איתך.
בעצם, התחלת להגיד שמי שמגיע, הוא בעצם מגיע לסוג של טירונות, נכון?
כן, הוא מגיע למחווה אלון, לבסיס מחווה אלון, לשלושה חודשים.
אוקיי.
לעבור טירונות F2 וקורס עברית.
אוקיי.
מי שמגיע אלינו למגמת עברית, מגיע כי הסימול עברית שלו, כל אחד שהוא מגיע לצו ראשון ועובר את המבחנים בבקום, את כל הדברים שצריך לעבור בצו ראשון, אם מגלים שם שיש לו עברית שהיא לא כל כך טובה, זאת אומרת, אם אפשר לקבל סימול עברית עד 8, אם הוא מקבל מ-5 ופחות, אז הוא בעצם מגיע למחווה אלון. זה אומר שהעברית שלו לא מספיק טובה, והוא צריך להשתפר בה. אז מה שהצבא בעצם בחיל חינוך, מחווה אלון, מגמת עברית יכולים לתת, זה בעצם קורס עברית של 3 חודשים עם טירונות 0-2, שעוברים פה בצורה שמונגשת לחיילים שצריכים אותה. זאת אומרת, אם זה עזרה ראשונה בטירונות, אז זה יהיה מפגש בשפה העברית.
אז בעצם זה טירונות שמשולבת עם קורס עברית, או שיש קודם את הקורס ואז את הטירונות, או שזה ביחד? איך זה עובד?
אז יש 5 פלוגות בבסיס של מגמת עברית,
okay.
וכל פלוגה היא רמת עברית שונה. זאת אומרת שאם הפלוגה, אם יש פלוגה שרמת עברית שלה טיפה יותר גבוהה, כאילו עושים מבחנים בהתחלה, מחלקים לפלוגות, אם הרמת עברית יותר גבוהה, אז הם כנראה התחילו עם הטירונות לפני. זאת אומרת, עם הנשק יש יותר, כי אפשר, הם יותר מבינים את השפה, אז זה יהיה להם יותר פשוט.
Okay.
אבל פלוגות שהרמת עברית שלהם יותר נמוכה, כנראה עשו את זה לקראת סוף הקורס.
הבנתי. עכשיו, אנחנו מדברות על קורס עברית, ואני שואלת ככה, באמת לגבי אלה שרמת העברית שלהם היא הכי נמוכה, איך מתקשרים? זאת אומרת, זה באמת בדברים הבסיסיים ביותר. איך מתנהלים בהתחלה, כשעוד אין קירות עם השפה?
אז זהו, קודם כל, בהתחלה זה יותר קשור לפלוגות העברית של העולים חדשים.
Mm-hmm.
כי עם הפלוגה שלי של הבני מיעוטים זה טיפה שונה.
אנחנו נתמקד זה... בעולים החדשים, כן.
אוקיי, okay, אז אצל העולים החדשים, בעצם כנראה ידברו איתם בשפה שיותר, אפשר להגיד את זה בטיפה יותר אנגלית, כאילו, אם זה להגיד את המילים אוקיי, או כל מיני מילים אחרות שכאילו, הם מילים גלובליות, שיהיה אפשר יותר כזה לתקשר אחד עם השני.
אוקיי.
Okay. אז מנסים
להחליט. אתן בתור מפקדות בקורס נדרשות להכיר שפות זרות? זאת אומרת, זאת אחת הדרישות?
לא, זה לא חלק מהדרישות.
Okay.
הדרישה היא לדבר בעברית, כי אנחנו צבא במדינת ישראל, צבא שמדבר בעברית, הדרישה היא לדבר עברית, אבל אנחנו מודעים לקושי, אנחנו יודעים שמגיעים חיילים בכל מיני מקומות בעולם שמגייסים לצבא, אז אנחנו כן, אנחנו ננסה, יש גם את המילה לדבש, ננסה להסביר בעברית, במילים יותר פשוטות, שאולי הם יותר הכירו, להגיד מילה מסוימת.
אוקיי, okay. עכשיו חוץ מאת השפה עצמה, אתן מלמדות עוד דברים, מורשת, לא יודעת, חגי ישראל, ציונות, יש עוד תכנים, או שזה להכיר את השפה העברית כדי שהחייל יוכל להשתלב?
אז קודם כל, בקורס עברית יש הרבה שיעורי עברית שמתעסקים בהם, כאילו ברמת האותיות, ברמת לקרוא, לכתוב, כל הדברים האלה, אבל כמובן שזה בשילוב של דברים של החברה הישראלית, זאת אומרת, כן, יהיה כל מיני חגים, או על שבת, או שירים ישראלים שמוכרים, דברים שקשורים לחברה הישראלית, וגם בפלוגה שלי, בפלוגת רם, אנחנו מלמדות מולדת, אבל בכל שאר הפלוגות העברית, מלמדים ציונות, כאילו אנחנו נעביר את החיילים, גם שיעורים שקשורים להיסטוריה של מדינת ישראל, לעלייה לארץ, שזה קשור אליהם, או בפלוגה שלי, שהם חיו פה בארץ, הם לא מכירים כל כאילו, יש דברים שהם לא מכירים עד הסוף ולא מודעים אליו.
אוקיי. בואי תתארי לי קצת, כשמדובר בעולים חדשים, בטח בתקופת לחימה, מה הפערים הבולטים ביותר, מה הקושי הגדול ביותר שככה נתקלים בו?
עם עולים חדשים יהיה לי פחות תשובה להגיד לך, כי אני בימים שלי מתעסקת עם בני מיעוטים.
אוקיי.
אז אני אוכל לענות לך על הפלוגה שלי.
אז בואי נדבר על הפלוגה שלך, גם לגבי בני מיעוטים, אני מניחה שבוודאי ובוודאי בתקופת לחימה יש קשיים שהם קשיים ככה מאוד מאוד בולטים. אז בואי תספרי לי קצת עליהם.
אז אני גם אגיד קודם כל שפלוגה של בני מיעוטים זה נשמע קצת גדול, כאילו מה זה בני מיעוטים? זה דרוזים, זה בדואים, זה נוצרים שמגייסים לצבא. Okay. דרוזים הם מחויבי גיוס, כמו כולנו.
ברור.
הם חייבים להתגייס לצבא. ונוצרים ובדואים זה חיילים שכאילו אנשים שבוחרים להתגייס לצבא, להתנדב, שמגיעים לכאן. הקושי בלחימה, בסוף נראה לי שגם פוגש לא רק את הפלוגה שלי, גם את כל השאר הפלוגות וגם בבסיס בכלל, זה השגרה שיש פה ביום. השגרה שלנו היא מאוד שוחקת ברמת הדקות, כאילו אנחנו נעבור מדבר לדבר ממש, כאילו הלוז שלנו בנוי על דקות ביום, אז להכניס בתוך זה את המלחמה ולדבר על החיילים ולדבר על החטופים ולדבר על המצב בארץ, כאילו זה דבר שמאוד קשה להכניס, אבל אנחנו יודעות שכאילו כל המפקדות פה יודעות שצריך להכניס את זה כאילו ביום יום, שזה חשוב, שזה חלק מהחיים שלנו עכשיו.
יש קשיים שעולים מהטירונים שאת יודעת להגיד שלא עלו בעבר ועולים עכשיו אגב המלחמה? דברים שהם יותר עכשוויים ובעבר לא נתקלתם בהם?
שאלה טובה, כי אפשר לקחת אותה להרבה מקומות.
תתחיל.
ברמה הפרקטית נראה לי הקושי הוא להבין שהרבה אנשים שקרובים להרבה חיילים פה וגם למפקדות, נלחמים עכשיו בעזה או כל מיני דברים כאלה, כי בסוף המלחמה פוגשת את כולנו. אז לדעת להיות דינמיים ולדעת להקשיב, ואם חייל צריך לצאת כי בן דוד שלו פתאום יצא מעזה והוא לא ראה אותו הרבה זמן, אז כאילו אנחנו נדבר על זה. זה הרבה דילמות פיקודיות שלא היה לפני המלחמה. צריך כאילו להבין שאם מישהו, כאילו הדברים שקורים בבית הם מאוד משפיעים על מה שקורה פה לחיילים וגם למפקדות.
ברור. אז יש את המורכבות של היום יום. יש מורכבות אפרופו העניין הזה של הזדהות עם המצב בארץ, אולי אצל העולים החדשים, אולי דווקא אצל בני המיעוטים. יש שאלות כאלה שעולות של אולי למה אנחנו צריכים את זה, למה אנחנו בכלל צריכים להיות פה, למשל לגבי העולים החדשים, או לגבי בני המיעוטים, אולי מחשבות שעולות ואומרות, רגע, אולי בעצם אני לא רוצה להתגייס. יש דברים כאלה? יש התלבטויות? אולי חשש?
אני בטוחה שיש. כן, אני בטוחה שיש, ואני גם יודעת שיש. אותי זה פגש במחזור קודם, כי עכשיו בדיוק פתחנו מחזור חדש, אז במחזור שממש עכשיו פתחנו, במחזור הקודם, אז חיילים שממש הגיעו לבסיס, זה היה ממש כמה זמן אחרי שהתחילה המלחמה, והרבה הרבה חיילים הגיעו עם מוטיבציה מאוד גבוהה, כאילו לראות את מה שקורה בארץ ולהגיד, כאילו, אני יודעת שהרבה עולים חדשים התגייסו גם באותה תקופה, וכאילו להגיע ולהגיד, כאילו, זה המדינה שלי, זה המקום שלי, אני רוצה להילחם בשביל המדינה שלי, אני רואה מה קורה בחוץ, חשוב לי, כאילו, מגיעים עם הרבה למה, כאילו, למה אני מתגייס. אני בטוחה שזה, לי פשוט לא יצא לפגוש עדיין חיילים שכזה לא רצו להגיע לפה, או שהגיעו והיה להם קצת מוכר, אבל אני בטוחה שזה קרה, ואני בטוחה שיש חיילים שזה באמת לא מתאים להם.
ואיך את מתמודדת עם זה כמפקדת? מה הכלים שיש לך בעצם לדבר על החשש הזה?
זה מורכב, כי זה לדבר גם על דברים שאני לא מכירה. החיילים שלנו בפלוגה זה בנים, שאנחנו מאוד דוחפות אותם לקרבי, מאוד רוצות שהם יעשו ויתנו כמה שהם יכולים, במיוחד מי שיש לו פרופיל 97. אז זה לדעת לדבר את השיח הזה איתם, כאילו הכלים שיש לנו זה שיח, שגם הוא מורכב כי בשפה זה בשפה העברית, אבל אצלנו, כאילו אצל הבני מיעוטים, העברית שלהם בדיבור היא טיפה יותר, יש להם עברית טיפה יותר טובה בכללי בדיבור, אז גם זה לדבש, להסביר במילים יותר פשוטות, אבל ממש זה הכלי שלנו, כאילו שיחה פיקודית לגבי למה זה חשוב, או כאילו איך אתה מוצא בזה, כאילו למה זה חשוב לך להתגייס, כאילו אנחנו לא נדחוף סתם חיילים כי ככה, כאילו אנחנו נרצה כמובן שכולם ינסו לטובי, אבל אנחנו גם נרצה שהם ימצאו את הלמה שלהם, כאילו שזה יהיה להם חזק כשהם יגיעו באמת לטובי.
תגידי, איך בתור אישה את מצליחה לתקשר עם, דווקא עם החבר'ה שהם עבדי מיעוטים, ולעבור ככה את המחסום הזה של מפקדת, אישה שמדברת איתם על לחימה, אין איזשהו דיסוננס באיך שהם רואים את זה?
כן, יש דיסוננס. אני זוכרת ממש שהגעתי לפלוגה, אז גם דיברו איתנו על זה, שזה מורכב, כאילו לחיילים בדואים, נוצרים ודרוזים, פתאום שמישהי אומרת להם מה לעשות, כאילו, וזה בצבא, וכאילו, זה טירונות בסוף, אז כאילו לעמוד בהקשר והכל, זה מורכב, אבל אני חושבת כמו כל חייל בצבא, כאילו, גם לי היה מורכב כשהגעתי לטירונות שלי והייתי צריכה לעמוד בהקשר ולהקשיב למפקדת שלי, אבל כאילו, זה הצבא, ומבינים אחרי כמה זמן שזאת המערכת, ואם אני רוצה להמשיך במערכת הזאת, וזה חשוב.
אופס, אני חושב.
יש להם פה חברים שהיו כאן, בני דודים, אז הם כן מכירים את זה שיש כאן מפקדות בנות, וכאילו, שככה זה מתנהל פה.
עכשיו, יש התנגדויות? זאת אומרת, אתם נתקלות בהתנגדויות? באמירות, את לא המפקדת, או בכל מיני אמירות כאלה? את שומעת אותי? טוב, נראה לי שיש לי. את שומעת אותי, עדי?
כן.
אוקיי. אז שמעת מה שאלתי? שאלתי אם אתם נתקלות בהתנגדויות.
אני חושבת, האוכלוסייה שלנו מאוד מיוחדת. רמת עברית לא נופלת רק על רמת עברית, כאילו על מישהו שלא יודע עברית, זה יושב על עוד דברים, כאילו אם חייל לא יודע עברית, זה יכול לשבת על משהו נפשי, זה יכול לשבת על משהו משמעתי, ובסוף, כאילו מי שאין לו עברית מספיק טובה, יגיע לכאן. יש התמודדויות עם המון דברים, וזה ממש, כל חייל זה עולם, וזה הסיפור שלנו מולו, כאילו איך הוא חווה פה את הצבא, איך הוא חווה פה את הקורס, זה ממש, כאילו כבר אמרתי את זה מקודם, אבל זה שיח פיקודי, זה לדעת לדבר עם חייל ולהבין, אוקיי, כאילו מה הסיפור שלך, כאילו, כאילו אם זה היה בגלל שלא סיימת את הבית ספר והיית צריך לעזור בבית, ובגלל זה אתה לא יודע עברית והגעת לפה, אז כנראה שאולי תהיה התנגדות, כי אתה לא מכיר מה זה מערכת שיש בה דברים שצריך לעשות, אז אנחנו נטפל בדבר הזה. כאילו זה מאוד מאוד שונה, כאילו כל חייל פה...
זאת אומרת, כל חייל זה סיפור.
כן, בכל צוות יש בערך 10 חיילים, אולי קצת יותר, קצת פחות, בכל חייל זה... ממש עולם.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, עדי. נשמע את שלמה ארצי, שדות של אירוסים, ואז ככה נדבר קצת יותר על דוגמאות ספציפיות אולי של סיפורים שככה ליוו אותך. אז שדות של אירוסים, שלמה ארצי.
ילדותי ומעטי אני אקדח תרגעגועים וזה חוזר את מבינה חוזר אליי בחדר כל שיר וזיכרון ביתי נמנע בהצטדיון נדהר וצר לי להכיר עם כל בני האדם אני יושב מחכה שהקונצרט יתחיל הלהקה כבר מוכנה האצבע על ההדק כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות סדות של אירוסים שם היו בתים דומים בלילה נבדים ולפעמים שם באים אליי עוד ילדים אולי לא ילדים זו לא אותה המדינה כבר לא אותו החדר רק שיר כמו זיכרון בלתי נמנע אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות סדות של אירוסים על כביש מהיר במכונות שאת קנית אני נוהג זהיר מאנשים מחלומות מרוח גזענית זו לא אותה המדינה כבר לא אותו החדר רק שיר כמו זיכרון בלתי נמנע אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו מוסים סודות סדות של אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות סדות של אירוסים
כן, אז שמענו את שלמה ארצי, שדות של אירוסים, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם רבת עדי שמעוני, מפקדת בקורס עברית במחווה אלון. עדי, לפני השיר, דיברת איתנו על, על שיח פיקודי, על אתגרים שהחבר'ה שמגיעים אליכם לקורס עברית חווים. ואני רוצה לשאול אותך, נגענו קצת ככה בנושא של הלחימה, אני רוצה לשאול אותך אם, אני מניחה שזה בעיקר בקרב החבר'ה שהם עולים חדשים, נתקלים בסיטואציה שבה בעצם בפעם הראשונה כשהם פה בארץ, הם, או בצבא, הם שומעים אזעקה, או נופלים טילים. איך במסגרת שיח פיקודי עוזרים לתווך את זה? איך מתמודדים עם זה? אני מניחה שזו סיטואציה לא פשוטה.
נכון. אני חושבת, זה לא בא משום מקום. זה לא פתאום תהיה אזעקה בבסיס, ויהיה פה איזה כעס, כאילו כאוס אטומי, ואנחנו לא נדע מה לעשות. ביום הראשון שהחיילים מגיעים לצבא, ממש כשהם מגיעים מהבקום, יש שתי הקפצות שאנחנו כבתור מפקדות מחויבות לעשות, כאילו זה משהו שעושים, כל חייל בצבא עובר, הקפצת מרחבים מוגנים,
אוקיי.
וגם הקפצת אגס. שהקפצת מרחבים מוגנים זה אומר שאנחנו נעשה חטא ואנחנו ממש נסביר כל מפקדת לצוות שלה ביום הראשון, אנחנו נסביר לחיילים בדיוק מה קורה כשאנחנו, אני אישית ממש עשיתי את זה לפני שבועיים, ממש מסבירה, כאילו אתם יודעים שעכשיו המצב בארץ הוא, כאילו אתם יודעים מה המצב בארץ, אנחנו במלחמה, מה עושים כשיש מלחמה, כאילו ממש לדבר את זה ולראות שגם כולם מבינים, גם מתרגמים את זה, אנחנו את זה בפלוגה שלנו, אנחנו נגיד להם לתרגם בשפה הערבית, כדי שנדע שכולם באמת מבינים את מה שאני אומרת, ואז אני אומרת להם, כאילו, כשיש אזעקה, אני אומרת לכם עכשיו בדיוק לאן צריך ללכת, ואז אני מסבירה להם איפה הולכים, איפה יש מרחב מוגן, גם כשעושים סיור בבסיס, בימים הראשונים, אני מסבירה להם איפה יש מרחבים מוגנים, ואז אחרי שאני מסבירה את כל הדברים, אני אומרת להם, יופי, עכשיו יש אזעקה, כאילו, עכשיו זה הקפצה, וכולם, כאילו, זה עובד לפי מחלקות, אנחנו ניכנס כולם למרחב המוגן, ואז אחר כך, כאילו, אנחנו גם נעשה עוד פעם, כאילו, נדבר על מה שהיה, מה עושים, כאילו, כשמגיעים למרחב מוגן, כל צוות, בודק שכל הצוות נמצא, כאילו, זה דבר שאנחנו עוברים איתו.
מתרגלים
כאילו,
אותו.
אנחנו עוברים עליו כמו כן, צריך אותו מאוד, אנחנו עוברים עליו כמו שצריך בימים הראשונים, כדי להיות מוכנים לזה.
עכשיו, כשאתם מתרגלים את הדבר הזה, את אומרת להם, אוקיי, עכשיו יש אזעקה, את גם משמיעה אותה? כי אני מניחה שזה, בטח לעולה חדש, זה קצת הלם לשמוע את זה בפעם הראשונה.
לא, אז גם אנחנו לא נשים אזעקה, ממש לא. אנחנו נגיד שעכשיו יש הקפצה, כאילו נגיד שעכשיו אנחנו עושים כאילו יש אזעקה, ואנחנו נכנסים מהר למרחב מוגן ועושים את כל מה שצריך לעשות.
אוקיי, איך אנשים מגיבים ככה בפעם הראשונה לאזעקה, ממה שאת יצא לך לחוות עם טירונים?
הפעם הראשונה זה יהיה כאילו מאוד, מאוד מבינים כאילו את המשמעות של הדבר הזה, כאילו אני שעמדתי והסברתי לחיילים, הסברתי להם וכולם מבינים כאילו איפה אנחנו נמצאים, כאילו מה קורה עכשיו במדינה, וגם מי שלא יודע, אז זה בדיוק המקום להסביר ולהגיד שזה מה שקורה, וככה אנחנו מתנהלים. החיילים לוקחים את זה כמובן ברצינות, נכנסים למהר למרחב מוגן, כולם בודקים שכולם נמצאים, כאילו זה דבר שכאילו אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים ומה קורה עכשיו.
תגידי, יש בדקות האלה, אני מניחה שכבר יצא לך לחוות אזעקות, בסוף את המפקדת, אבל את גם בחורה צעירה, ויש לך לדאוג לעצמך, ויש לך לדאוג לעוד לפחות 10, כמו שאמרת. מה עובר בראש ברגעים האלה?
הדבר הראשון הוא קודם כל לדאוג לחיילים, כאילו זה דבר שאנחנו כולם פה, כל מפקדת יודעת את זה.
כן, זה באמת מה שעובר לך בראש? את לא אומרת לעצמך, רגע, רגע, בוא נראה איך איך אני רצה לשם?
לא, ממש לא. בתור, כאילו אני בתור מפקדת, וגם כל החברות שאיתי שמפקדות, כולנו עברנו קורס עוד, בירמדים, חינוך, כולנו יודעות את האחריות שיש לנו, כאילו, אנחנו לא סתם המפקדות שלהם, וזה לא איזשהו שיעורי עברית שאנחנו מעבירות, אנחנו המפקדות שלהם לכל דבר, כאילו, גם פה בבסיס וגם מחוץ לבסיס, וכן, זה יהיה הדבר הראשון שאנחנו נעשה, כאילו, אנחנו, דבר ראשון, כל מפקדת עם הצוות שלה, תבדוק איפה כל חייל נמצא. וברור, כאילו, אחריות הממן שלנו, ומי שמעלנו, לבדוק איפה אנחנו נמצאות, כאילו, ככה זה בצבא.
אוקיי. ויש לפעמים מחשבה של רגע אחד, אני בסך הכל בת 18, 19, משהו כזה, אני צריכה לדאוג לעצמי ולעוד 10 נוספים, זאת אחריות מאוד מאוד כבדה. יוצא לך לפעמים לחשוב על הסיטואציה הזאת, שאת פתאום אחראית על עוד חבר'ה צעירים ממך?
ברור שחושבים על זה, אבל ברגע שמגיעים לבסיס, וברגע שהחיילים מגיעים, ואת מבינה שאת אחראית עליהם בכל למשך 3 חודשים, אז את מבינה שאת לא רק אחראית על עצמך, זה חלק מהתפקיד שלי בצבא, שאני מבינה שזה לא רק אני, כאילו, אני לא ארוץ למרחב מוגן ואשכח מהם, כאילו, ברור. אני פה הגורם שצריך להגיד להם בדיוק לאן ללכת כל הזמן.
ברור.
אז זה אחריות, אבל זה אחריות שמבינים אותה מהרגע שמגיעים חיילים, וגם לפני.
תגידי, את הזכרת שבעצם את נמצאת עם החבר'ה הטירונים 3 חודשים. זה פרק זמן די משמעותי, ואני מניחה שגם העשייה, כמו שציינת, היא מאוד אינטנסיבית. זאת אומרת, אתם נמצאים שם בעשייה מאוד אינטנסיבית, וגם יוצא לך להכיר אותם טוב, לעומק, נכון?
כן.
אוקיי. יוצא לך גם לפעמים לדבר עם המשפחה, להבין ככה קצת מעבר?
אז זאת שאלה באמת, אנחנו באמת 3 חודשים איתם, יום-יום, שעה-שעה, כל דבר שקורה בחיים שלהם, אנחנו כנראה נהיה מעורבות, אבל זה הכל בחירה של החייל. עם המשפחה אני לא...
עדי? עדי? נראה לי שאת... קצת נתקע לנו השידור, אז אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית נוספת. עדי, את שומעת אותנו או שנצא לשיר ואז נמשיך?
אני שומעת.
את שומעת, אוקיי. אז התחלנו לדבר על השאלה אם את בקשר גם עם משפחות, ואמרת שפחות.
נכון.
עכשיו.
נכון. הקשר עם המשפחה לא דבר מאוד מאוד ברור, כאילו אם אנחנו, החייל נמצא פה, חייל בן 18, גייס לצבא, זה דבר שכולנו בחיים מבינים, שמרגע שאנחנו גייסים לצבא, אנחנו עוברים לעולם שבו אנחנו אחראים עלינו, ואם לא אנחנו עובדים שלנו, וגם כאילו כשיוצאים מהצבא אנחנו יודעים שאנחנו כבר אנשים בוגרים, אבל ברור שכמובן שאם יש משהו בבית שאנחנו צריכות לדעת עליו, יהיה לנו תקשורת קטנה עם ההורים, אבל בגדול, אם יש משהו מול ההורים, אנחנו נעדיף להעביר את זה כאילו לממן שלנו, לקצינה שלי. אני לא אתעסק עם המשפחה, כי אני עם החייל.
את עובדת מול החייל. תגידי, יש סיטואציות שבהן הקשר נמשך מעבר לטירונות? זאת אומרת, 3 חודשים את מכירה אדם יחסית טוב, יש קשרים שככה נמשכים, חוזרים אלייך להתייעץ, להתקן, לספר מה היה, להתגאות אולי בהצלחות. יש דברים כאלה?
בטח. וזה הדבר שהכי גורם להתגאות בחיילים, ממש. נגיד ממש עכשיו, כשסיימנו לפני 2 חודשים בערך את הקורס, והחיילים מהצוות שלי שהיו לי, ממש לפני יומיים חייל אפילו הגיע לבקר.
אחרי 2 חודשים?
כן, הוא בא להתייעץ על לעבור. כאילו, סיפר לי כאילו איך הולך לו עכשיו, שהוא רוצה לעבור תפקיד, וגם בכללי הם מרימים שיחות טלפון, כאילו תשמעי, קרה לי ככה וככה, או...
ספרי לנו, תני לנו...
הם מאוד רוצים לשתף.
תני לנו דוגמאות ככה לשיחות שאת מקבלת הכי הרבה, או לככה פניות שאת רגילה לקבל.
אני רגילה לדבר עם חיילים, כאילו בדרך כלל זה יהיה שיחת טלפון או הודעה אפילו, כי אחרי שסיים הקורס זה כבר שונה. אני מתלבט מה לעשות, או תשמעי, קורה לי ככה וככה, אני לא יודע, אנחנו המפקדות פה, במשך 3 חודשים אנחנו במרחק פיקודי איתם, כאילו אנחנו דמות בשבילם כאן במשך 3 חודשים, שהם יודעים שהם יכולים לפנות אליה לכל דבר, והם יודעים שזה גם אחרי מחווה אלון, הם יודעים שגם אחרי מחווה אלון יש לנו פה, כאילו יש להם אותנו להתייעץ, כאילו אנחנו באמת נמצאות כאן, גם כאילו חברים שלהם אחר כך באים לפה לקורס לטירונות, אז הם גם מרגישים איזושהי שייכות למקום הזה. אז הם מרגישים בנוח, כאילו זה מרגישים בנוח להתייעץ ולשתף.
אז על מה מתייעצים? אז נתת לי דוגמה למשל של מעבר תפקיד, על מה עוד מתייעצים?
בגדול, רוב ההתייעצויות יהיו על התפקידים בצבא, כאילו על איך הולך לי בצבא.
Okay.
יהיו גם חיילים שישתפו קצת מה קורה בבית גם, התייעצו קצת על דברים שקורים עם המשפחה, או עם האחים שלהם, או עם חברים, כל מיני דברים כאלה, אבל זה ממש, ממש תלוי חייל, כאילו. לי היה חייל שהיה מתייעץ איתי והיה מדבר איתי על זה ש... הוא לא כל כך כאילו בא לו על חברים, והמשפחה זה הדבר בשבילו, וזה שיחה מאוד מעניינת לעשות עם חיילים, כאילו גם במיוחד אחרי שהם יוצאים מפה, על מה זה משפחה בשבילם, וכאילו זה מאוד מעניין, כי זו תרבות שהיא שונה מהתרבות שלנו.
כן, יוצא לך להיחשף ככה גם לתרבויות אחרות כמו שאת מתארת.
בטח.
יש... התלבטויות שהחיילים מעלים אפרופו הלחימה, אפרופו מה שקורה סביבנו, אפרופו הקונפליקט המורכב שאנחנו נמצאים בו, יש דברים שהם ככה מאוד נקודתיים לתקופה הזאת שמתייעצים איתכן?
למה את מתכוונת?
למשל, את יודעת, האם אגב לחימה, האם אגב המלחמה עכשיו, כדאי לי ללכת לתפקיד כזה או לתפקיד אחר, או משהו בסגנון הזה, זה משהו שעולה עכשיו? זאת אומרת, יש התלבטויות אגב זה?
אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, ממש מתחילת המלחמה, אנחנו כאילו נמצאים בתוך נמליץ לחיילים שיש להם 97, ללכת לקרבי, לא משנה אפילו לאיזה יחידה, כאילו למקום שבו, כי אנחנו גם, אנחנו יודעות מה המצב בארץ, וגם אנחנו, זה לא ברק מאיתנו, זה גם במדרגים שמעלינו,
ברור.
על החשיבות שלנו של הבסיס, לשלוח כמה שיותר חיילים שיהיו לוחמים, אנחנו יודעים מה המצב בארץ, ולשם אנחנו נחביר את החיילים, ברור שלא כולם מסוגלים, ולא כולם יכולים, וגם לא כולם רוצים, וזה בסדר.
את יודעת...
זאת הדרך שלך.
ברור. את יודעת, נגיד להמליץ סתם, יש מישהו שמתלבט עכשיו בין, לא יודעת, גולני לגבעתי. יש לכן באמת מספיק היכרות עם הצבא ועם כל החילות כדי לדעת להמליץ על דבר אחד או על דבר אחר? או שזה לא ברמה הזאת?
אז קודם כל, נראה לי, גם אני ולא רק אני פה, לכולנו יש חברים בצבא, שמשרתים בכל מיני יחידות בצבא.
אוקיי.
אז אנחנו מכירות טיפה מהחברים, אבל גם זה לא בדיוק הדבר שמספיק. יש לנו הכנת סגל. בין מחזור למחזור של חיילים, אנחנו ממש מתמקצעות, כאילו, בתפקיד שלנו, מבחינת עברית, מבחינת מולדת, מבחינת... כל דבר שאנחנו צריכות בשביל החיילים, וזה יבוא גם שם, כאילו אנחנו נסתכל על היחידות, ננסה להבין מה כאילו איזה חיילים צריכים להגיע לאיפה, כאילו מה צריך בגולני שלא צריך בגבעתי, וגם אולי לפעמים לא יהיה דברים ממש קונקרטיים, כאילו הבדלים בין היחידות, וזאת תהיה ממש בחירה של החייל, והם גם, הם בני 18 ולפעמים גם קצת יותר, הם חלקם מבינים טיפה ביחידות, וגם אם לא אז יש להם חברים ומשפחות, כאילו, שנמצאים בכל מיני יחידות, אז הם יודעים בערך מה זה.
אוקיי.
אנחנו מנסים לתת כמה שאנחנו יכולות.
יש לך גם דרך, סתם למשל, לחבר לבוגרים עם מחזורים קודמים, אולי אדם שהוא יכול להתייעץ איתו, מי שחווה, זה משהו שאתן עושות? לנסות לחבר חבר טלפוני כזה?
כן, בטח. יש לנו במהלך המחזור, יהיה יום כזה שקוראים לזה פאנל לוחמים, אנחנו נרצה להביא לוחמים לכל מיני יחידות, אבל כמובן גם, יש גם פאנל לוחמים וגם פאנל בוגרים. כאילו, פאנל לוחמים גם יכולים לבוא חיילים שהיו בפלוגת ראם, ורוצים להגיע ולדבר עם החבר'ה שעכשיו נמצאים בטירונות ולתת להם את המוטיבציה ולהגיד להם לבוא לכל מיני יחידות. וגם בכללי יש פאנל בוגרים שזה ממש המטרה, כאילו לבוא, שהם יבואו ויספרו איך היה להם כאן ומה המקום הזה נתן להם. באמת, שירגישו שזה באמת בית בשבילם, שכאילו אנחנו מנסות לייצר להם פה.
ברור. טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית נוספת, לפני שאנחנו מגיעות ככה לרבע האחרון של התוכנית. נשמע את שרית חדד לראות את הכאב, ואז נתחיל לסכם את השיחה שלנו.
בשלכת עץ עומד לבדו ברוח, אין לו רגע חם ואין לו צל. לפעמים גם הוא רוצה להרגיש בטוח, ולא כמו פרח שנובל. ולפעמים הזמן בוחן אותנו, מניח לרגלינו מכשולים, אך לנו יש את הכוחות שלנו. נראה לו שאנחנו יכולים לראות את הכאב.
אותו
כן, אז אנחנו שמענו את שרית חדד, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם רבת עדי שמעוני. עדי, אנחנו ככה ממש מתכנסות לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, יש סיטואציות שאתם נתקלות בהתנגדות? זאת אומרת, חבר'ה שאומרים, אני לא רוצה להיות בקורס, אני רוצה להגיע וישר להיות לוחם, או ישר להתחיל את התפקיד שלי?
כן, בטח. זה יהיה יותר ברמות הגבוהות של חיילים שמרגישים שהם באמת יודעים לדבר עברית וכאילו קצת מיותר לי להיות פה ואין לי מה לעשות פה וגם ממש גם מגיעים כאילו במלחמה, אני רוצה להגיע לתפיל, אבל זה המקום שלנו גם להכניס קצת לפרופורציות, כאילו בסוף המקום שלנו פה זה לגרום להם להבין שהם יגיעו לשטח ויגיעו להיות לוחמים והם לא יבינו איזושהי פקודה מהמפקד שלהם או מהמ"מ שלהם, אז פה זאת תהיה הבעיה, ופה זה ייפול ברגע שהכי מסוכן ויכול לסכן חיים. זה המקום שלנו פה גם בקורס, לדעת לדבר עם החיילים שמראים איזושהי התנגדות ולתת להם רציונל בגדול, כאילו שיבינו שזה חשוב, הקורס הזה.
אוקיי, עכשיו תסבירי לי רגע, רק מבחינת כרונולוגיה, איך זה עובד? נניח חייל שמגיע אליכם לקורס, ואת אומרת שהקורס הוא קורס וטירונות, ואחר כך הוא צריך, הוא הולך להיות לוחם, אז בעצם הוא עובר אחר כך עוד טירונות שהיא טירונות קרבית? זאת אומרת, הוא עושה אצלכם את הטירונות, ואז עושה עוד טירונות בעצם? איך זה עובד?
כן, בדיוק. פה בגלל שהם מתגייסים, הם חיילים בצבא, אז כל חייל בצבא, כשהוא מתגייס, לא משנה לאיזה תפקיד, צריך לעבור את הטירונות הכי בסיסית, טירונות 0-2. אז פה זה מה שאנחנו נותנות להם, כאילו את הטירונות 0-2, ומכאן הם ייכנסו לתפקיד הבא שלהם, הם ממש יגיעו גם לבקום ביום של הגיוס של אותו יום, לדוגמה גולני או קובעתי, הם יגיעו ממש ביחד עם כולם, פשוט הפזם שלהם כבר מתחיל, כאילו הם התחילו פה במחווה אלון, הם מתייצבים שוב בבקום, מתחילים כמו כל חייל במערכת
הצבאית,
טירונות מההתחלה, הכל.
הבנתי, זאת אומרת שזה חבר'ה שבעצם עושים טירונות 0-2, ואחר כך עוד טירונות 0 משהו, 5, 7, מה שצריך.
בדיוק, אבל חיילים לדוגמה שנגיד לא הגיעו לקרבי, פשוט יוכלו להשתבץ לקורסים או לתפקיד מסוים ישר מכאן, זאת המטרה. כאילו, כשהם יצאו מכאן מהקורס והטירונות, שהם כבר יכולים להתחיל במערכת הצבאית, אם הם לא הולכים להיות לוחמים, אז להתחיל בתפקיד שלהם כבר ישר אחרי הקורס.
ברור, ברור. עדי, ככה ממש לקראת סיום, בואי תשתפי אותנו באיזשהו סיפור ככה של חייל שהיה טירון, או שיצא לך לפקד עליו, וזה סיפור שאת אומרת, זה סיפור שאני גם מספר לנכדים שלי. יש משהו כזה שככה מלווה אותך? ואת...
בטח.
אז תספרי לה, אני רואה את החיוך שלך, אז אני מבינה שזה משהו מיוחד.
כן. בדרך כלל כשאנחנו מתחילות פה עם חיילים בקורס ראשון, ובהתחלה כשהם מגיעים, אז כל מפקדת עושה ממש רעיון מאוד ארוך לחייל. ואז יש שאלה כזאת ששואלים, כאילו מה... איזה תפקיד אתה רוצה להיות. עכשיו, עושה לי בפלוגה, בפלוגה שווה בני מיוטים, כמו שאמרתי, גרוזים, בדואים ונוצרים, הרבה רוצים להגיע למג"ב. שזה, הרבה מהם זה התפקיד, שזה תפקיד החלום שלהם.
אוקיי.
ולי היה חייל שממש אמר לי, אני רוצה להגיע למג"ב, רק למג"ב אני רוצה להגיע, ואנחנו כבר מכירות את זה. כאילו, זה מוכר לנו בפלוגה, אז אנחנו מנסות לעשות איזשהו שיח שונה, כאילו, כי בסוף לא כולם יכולים להגיע למגע.
ברור.
והפחד שלנו זה שהם אם הם לא יגיעו למג"ב, אז הם לא ירצו בכלל להיות לוחמים. ואז זה קצת מאבד את הכהנת שלנו, כי בסוף אם מישהו רוצה להיות במג"ב, זה אומר שהוא גם רוצה להיות לוחם. אז אני עם אותו חייל, ממש מהרגע הראשון, ניסיתי לעשות איתו את השיח הזה של אם אתה רוצה להיות במג"ב, זה אומר שאתה רוצה להיות לוחם, זה לא באמת משנה באיזה יחידה. וזה המשפט שממש אמרתי לו. ובסוף יש לקראת סוף הקורס, כזה מקבלים את השיבוצים שלהם, לאן הם מגיעים, והחייל לא קיבל מג"ב, הוא קיבל יחידה קרבית אחרת.
אוקיי.
ואני קצת חששתי, ושאלתי אותו אחרי שהוא קיבל את התפקיד, כזה אמרתי לו, מה אתה חושב על התפקיד? ואז הוא אמר לי, אני שמח, אני הולך להיות לוחם.
אוקיי.
ואז אמרתי לו, נכון, אבל רצית מג"ב, ואז אמר לי, אבל מה זה משנה? אני רציתי להיות במג"ב, אני רוצה להיות לוחם, וכאילו זה היה בדיוק,
המשפט שלך.
המשפט שאמרתי לו בהתחלה, וזה היה ממש מרגיש, כאילו זה הרגיש כאילו, אוקיי, כאילו...
המסר הוטמע.
כאילו זה היה מרגיש. כן.
הרגשת שהצלחת להשפיע ולהשפיע לטובה.
בדיוק.
יפה, יפה. עדי, מה נאחל לך להמשך השירות?
שאני אמשיך לקום כל בוקר וליהנות מהתפקיד שלי, כמו שאני נהנת ממנו עכשיו. ובאמת, כאילו, להרגיש כאן את המשמעות והשיח עם החיילים. אני מאוד אוהבת בתפקיד שלי, ואני מקווה שאני אמשיך ככה גם עד סוף השירות.
אני בטוחה. אז נאחל לך גם מכאן שתמשיכי להשפיע. ולהכשיר חיילים טובים ואיכותיים, כמו שעשית עד היום. אז אנחנו, קודם כל, כמו שאמרתי, מאחלים לך איחולים להמשך שירות מועיל, ושנית, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה ועל השיחה. ולכם, הצופים והמאזינים שלנו, אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1, מדי שבוע ברדיו סול. אז תשמרו על עצמכם כדי שנוכל להיפגש שוב בשבוע הבא. אנחנו חותמים עם השיר של אושר כהן, מנגן ושר. שיהיה לנו המשך יום טוב. ביי.
אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. שרצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו כי איזה קווים ואיזה דמותו וקצת קשה לי לחשוב מה את עושה בלעדיי אם הסרתי את המכתוב הזה מעליי היית אהבת חיה זה מרגיש לי נכון בינינו גם אלוהים שמח שאת הולכת אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו טוב תקליט שבוע אני מנגל ושר ומנגל ושר גם אם את לא חוזרת רק מה עושים עם הלב שרק חוזר אלייך שוב ושוב ושוב אולי הפעם לא נשוב והם יודעים את הכל כמעט ואין מה לחשוף אני אחזור להתחלה ואת תלכי עד הסוף קצת כואב לי לראות איך את כותבת עליי נכון אני לא קדוש רק בן אדם שאולי נתן לך יותר מדי